ערב טוב לכולם, אנחנו תכף נתחיל בשידור הרגיל, אבל אני כמה מילים לפני שמתחילים. מי שמכיר את ההיסטוריה של WeAct, אז שידרתי נדמה לי משהו כמו 10 תוכניות ביחד עם פרופסור מדהים, שנקרא פרופסור שמואל אדלשטיין. הכרנו בפייסבוק, והבן אדם הזה פשוט אילף אותי בכמות הידע שהייתה לו וכמות האומץ שהייתה לו לשים את האמת על השולחן. דיברנו על נושא תזונה, הוא היה מרצה בבית ספר לרפואה בנושא תזונה, והיה מדהים לראות איך שהרופאים עסוקים לגמרי בתרופות כימיות, ואף אחד בשם לא לומד בכלל ולא מבין את הקטע של תזונה וויטמינים וכו', והפרופסור שם את הדברים, מה שנקרא ירה בתת מקלע, אמר את האמת מבלי להתרגש מאף אחד. מהר מאוד הפכנו לחברים, אפילו חשבנו על איזה מיזם עסקי לעשות ביחד, היינו צוחקים המון, ויצא לי להכיר גם את הבת שלו שהיא פשוט אלופה בטריאטלון וכל הפעילות הספורטיבית שלה, הוא מאוד אהב אותה והגאה בה. אדם מבריק, אדם אמיץ, שטיפל בהמון המון מהסלבס שאנחנו ככה רואים מימין ומשמאל, בכל מיני מצבים בריאותיים כאלה ואחרים. אני התבשרתי אתמול בלילה שהוא נפטר. עד כמה שאני יודע מהשיחות שלנו הוא גם קיבל את החיסון, ואני יודע שהוא נפטר בפתאומיות. אני עוד לא דיברתי עם הבת שלו, אני כמובן אגיע לניחום אבלים, אני מניח שהלוויה הייתה היום. אז אני רוצה בתחילת השידור הזה להיפרד איש מאוד מאוד יקר, ואיש של אמת, לוחם אמיתי, חכם, נבון ואמיץ, פרופסור שמואל אדלשטיין, יהי זכרו ברוך, ובאמת איבדנו בן אדם אלוף, אלוף אלוף. אז אני ממש משתתף בצער המשפחה, וגם אני כולי צער, ובאמת מדהים, שיותר אני לא יכול לדבר איתו, ולשאול אותו, ולהתייעץ איתו, כמו שהיינו עושים תמיד. ואנחנו נעבור לשידור. ערב טוב לכולם, אנחנו היום עם אורחת נפלאה, נורית בן דוד. תכף תשמעו איך הכרנו, וזה באמת סיפור מדהים. כל העשייה שלי וכל מה שעשיתי עד היום, זה כמו איזה אקדח שמישהו לחץ על ההדק, ואפשר בהחלט לתת את הקרדיט לגברת הזאת שפלשה אלינו הביתה עם הג'ינס שלה, וסיפרה לנו את האמת שאני ממש הופתעתי ממנה, ואנחנו תכף נספר על זה. נורית, לדעתי, כמוני בגלגול הזה קיבלה משימה, בעקבות הפגיעה של הילדים שלה, כמו הפגיעה של הבן שלי, להתעורר ולצאת לשליחות שלה בגלגול הזה, והשליחות שלה היא באמת להילחם על האמת, להילחם על הצדק, להילחם על הבריאות של הילדים שלנו, והיא באמת אימא לביאה מהשורה הראשונה. נורית,
תביא חיבוק, אז יש לנו היסטוריה.
אני כבר נופל עם הכיסא שלי.
טוב, אנחנו, האמת היא שאף אחד לא יודע, רק אני ואתה, שבעצם, אחרי שהבנים שלי הובחנו, אני קיבלתי איזושהי הערה של לפתוח את הפנקסים, והיה ריקול, ונכנסתי למאמא רעננה, וראיתי את, לימים, את אשתך, סארי. וסארי חיפשה נוירולוג לבן שלכם, הוא היה בן שנתיים, נכון? היה בן שנתיים. וישר נדלקה לי נורה אדומה, למה אימא מחפשת נוירולוג לתינוק בן שנתיים, ואני ממש הייתי כמה ימים אחרי האבחון של הבנים שלי, אבחון כפול לאוטיזם, בבית לוינשטיין ברעננה, ופניתי אליה בשאלה ממש ממש עדינה, למה צריכה, מה קרה לו, ממש לגשש בעדינות, לא להגיד את המילה עצמה, לא להגיד חיסון, לא להגיד ריקול, לא היה כלום, לא היה חיסון פגום, לא היה כלום. כל הדבר הזה לא היה קיים בכלל אז. ואני הבנתי ממך שסארי נורא נלחצה ולא דיברה על זה.
כי היא הבינה שזאת האמת, היא הייתה בהלם.
כן, אני לא יודעת איך קיבלתם את זה, אבל...
כשהיא שלחה את הפיקס חיסונים, ואמרת, תקשיב, הוא נפגע באותו חיסון של הילדים שלי, אז היא קיבלה פטיש בראש, והיא בכתה, והיה לה קשה מאוד לספר לי, וכשהיא סיפרה לי, אני לא מיד התחברתי, ואני אמרתי, אנחנו... לא הצלחתי, אני הייתי במקום...
זה היה גדול ממני, לדעתי, זה היה... התופת עוד לא הייתה בכלל ברורה, כי היה לי רק את עצמי, את מירב, שהובחנה חודש לפניי, ואת שרי. ונורא רציתי שמישהו יגיד לי, את לא טועה, זאת אומרת, הילדים קיבלו את אותה המנה, את אותה הצבא, את אותה החברה, והייתי צריכה את הפנקסים. ובאמת כשנכנסתי לגן המיוחד של הבנים שלי, התחלתי לבקש פנקסים מההורים. אתה יודע, אף אחד לא הבין מה אני רוצה מהחיים שלו. אני הייתי סוג של אוף מוזר. וזהו, ואז הגעתי אליך. הזמנת אותי, אליך. וככה בעצם אתה נולדת.
נכון.
אתה נולד מחדש, ואני לא אותה נורית שהייתה לפני, ואתה לא הוד שהיה לפני, וכאילו קיבלנו כלים מקדימים למלחמה שמתרחשת עכשיו, והיא מתרחשת במלוא העוצמה. רוב האנשים מופתעים.
כן.
אנחנו לא. אנחנו כאילו... הכנו את הכלים שלנו.
אנחנו באנו מוכנים לקרב הזה, באמת.
כן.
אבל תראי, לפני שאנחנו באמת נכנסים לתוך העניין, אנחנו היום הולכים לדבר על החיסון הפגום. נורית ואני לגרבה בתוך הסרט הזה. זה מה שבאמת לקח אותנו לתוך ה... באנו באמת בשלים לתוך הנושא של הפייק מגפה. הרבה יותר בשלים, הרבה יותר מבינים את המציאות, מי זה משרד הבריאות, מה זה שקרים, ומה זאת אמת, וכו' וכו'. אנחנו נתחיל את התוכנית בסרטון קצר שנורית הפיקה עם קבוצת החיסון הפגום.
עם הורים אמיתיים לגמרי, סיפורים אמיתיים לגמרי.
ואנחנו נגלוש, אחרי זה נתקדם לכיוון התוכנית עצמה.
אמא יקרה, אמא יקרה, אמא יקרה.
אבא יקר.
הייתי בדיוק כמוך.
גם אני הייתי בדיוק כמוך. האמנתי באנשים. האמנתי בבתי החולים שלנו.
חשבתי שיש שקיפות רפואית בכל הנוגע לילד שלי.
עד עכשיו.
עד עכשיו.
עכשיו אני כבר יודעת טוב מאוד מה קרה לילד שלי.
עכשיו אני כבר יודעת שהם היו חלק מניסוי.
אני לא מתנגד לחיסונים. את כל ילדיי חיסנתי.
את כל ילדיי חיסנתי.
אני לא התנגדתי לחיסונים. אבל בחיסון הזה משהו קרה.
משהו לא טוב קרה.
הילד שלי הפסיק ליישר מבט, הוא הפסיק לתקשר.
הבן שלי כבר לא איתי, הם לקחו לי אותו.
הבן שלי הוא לא כמו הבן שלי.
הם חשבו שאנחנו דאטה, נתונים סטטיסטיים. לא ידעתי שהילדים שלנו הם היחידים בעולם שמקבלים את החיסון הזה.
לא ידעתי שהם משתמשים בתינוקות בני יומם לטובת מחקר מסחרי.
זה הילדים שלנו, הם לא שונאי ניסיונות. הלכנו ביחד לחקור, בדקנו מה קרה, איך זה הגיוני שכל כך הרבה ילדים יזיהו מאותו החיסון.
קיבלנו התחמקויות, טיוח, בריחה מהאחריות.
אל תחזרו על הטעות שלי, אל תחזרו על הטעות שלי. החיסון, ההפטיטיס בי, הוא הדבר הנורא ביותר שקרה לי.
זה החיים של הילדים שלנו.
הם מנסים להציג אותנו במסגי חיסונים. הם מקימים משרדי יחסי ציבור, לוביסטים בכנסת, רק כדי שלא נוכל לספר לכם את האמת.
הם עונים מאיתנו מחאה.
הם מסתירים מאיתנו את התשובות.
הם פגעו בילדים שלנו, והם לא מוכנים לקחת אחריות.
הצטרפו אלינו עכשיו, אנחנו דורשים לדעת את האמת.
תמכו בנו, ואל תיתנו למערכות הגדולות להשתיק את האזרחים.
אנחנו רוצים צדק עבור הילדים שלנו. אבל אנחנו בעיקר רוצים למנוע את הסיוט הזה מהילד שלך.
ההורים שראיתם הרגע אינם שחקנים, הם הורים אמיתיים. הם, אני ועוד אלפי הורים וילדים נמצאים בסרט רע מאוד. בישראל, כן כן, בישראל, שלנו. בין השנים 2011 עד 2015 בבתי היולדות, מנתניה ועד אלת, בוצע ניסוי על התינוקות שלנו וגם על התינוקות שלכם. 485,000 תינוקות שימשו כשפני ניסוי עבור חברה פרטית מרחובות בשם סיווק. ללא ידיעת ההורים. מגיע לכם לדעת את האמת. פיתחו את פנקסי החיסונים וביטקו. אם גם הילד שלכם קיבל את החיסונים נגד הפטיטיס בי בשם סייביווק, נאלצנו להגיש תביעה ייצוגית בשביל לקבל תשובות ולמצוא צדק למען כל אחד ואחד מהילדים שנפגעו. עזרו לנו להוציא את האמת לאור ולממן את ההליך המשפטי. עזרו לנו למען הילדים.
חזרנו.
חזרנו.
אז כמו שראיתם בפתיח, אנחנו בעצם מדברים פה היום על הנושא של החיסון לפגום. המטרה של התוכנית הזאת היא לשים את כל המידע שיש לנו, ויש לנו באמת המון מידע לשתף, כדי שכל הורה, וכל יום פונים אל ההורים, שהילדים שלהם נפגעו ולא ידעו. כל יום זה קורה, זה לא מפסיק. מאז ועד היום, וכל יום, כמות הילדים שנפגעו רק הולכת וגדלה, כי ההורים פשוט לא ידעו. הילד אוטיסט, הילד עם אפילפסיה, הילד נפטר, הילד עם בעיות עיכוב שפתי, בעיות גדילה, בעיות במעיים, בעיות בגפיים. זה לא נגמר. והמטרה של התוכנית היא כדי שכל מי שיגיד, רגע, תספרו לי מה קורה פה, נשלח לו את הסרטון ויהיה לו את כל הסיכום ביחד של כל מה שאנחנו רוצים לספר לו, מתחילת הפרשה ועד היום, איפה הדברים עומדים, כדי לחסוך מאיתנו עוד שיחות ועוד שיחות טלפון. כל שיחה כזאת זה 20 דקות, חצי שעה, והאלם שלכם...
גם סוג של הצלת חיים.
לגמרי, כן.
כי רוב הילדים שעוברים עכשיו את החיסון קורונה הם 5-11, והילדים שלנו הם 6-11.
נכון.
וזה ילדים שיעברו בחייהם הקצרים סיבוב שני של ניסוי רפואי. יש לזה השלכות...
מטורפות.
קודם כל, אני לא חושבת שאפילו חיה... עוברת ניסוי פעמיים. זאת אומרת, או שהיא מסיימת את חייה, או שהיא, לא יודעת, אבל מה קורה פה? עכשיו, ככל שהם מסתירים את השקר של החיסון הפגום, ככה יותר אנשים וילדים ייפגעו בצורה חסרת תקדים, ולא בא לי שהשקר הזה ייחשף מהפגיעות של הילדים החדשים. כי הם ישברו ראשונים, הילדים של הסייביווק ישברו ראשונים, ואני אומרת לך, כל מה שקורה בבתי הספר, אני נלחמת בשיניים, שלא יעשו עליי איזה מין כיפה אדומה כזאת, וחסנו את הילדים שלי בלי שאני אדע, הם בעצם לא מדברים, והנזק יהיה יותר חמור ממה שכבר נעשה, זאת אומרת, אני כבר מבינה שהילדים שלי עם אוטיזם, זה, אתה יודע, אני בתוך זה, אני לא מכירה אותם אחרת, לא רוצה עוד דברים, אני לא רוצה, תודה רבה,
כן.
קחו את הניסוי שלכם, את החיסון שלכם, את החיסונים שלכם, ותעלמו מחיי כבר.
לגמרי, לגמרי. בואו נדבר רק, נעשה לכם איזה, מי שלא מכיר ומי שרק עכשיו נחשף לנושא של החיסון הפגום.
זה מדהים שרק עכשיו יש אנשים שנחשפים.
זה מדהים, אבל כל יום זה קורה, כל יום זה קורה, כל יום פנה אליי עוד מישהו ועוד מישהו, ויש לי קבוצה של 1500, נדמה לי שבטעות פתחתי אותה סתם בקטנה, לא ידעתי אפילו שזה יקרה, וזה כל יום פשוט פונים, אני אומר, עוד צפה לי מה קרה, צפה לי מה, אני רוצה לדעת, עוד אחד ועוד אחד, אז כשהגעתי למצב שכבר אני לא יכול יותר לדבר, כי זה באמת גומל לך את היום, אז החלטתי לעשות את השידור הזה, ובוא נתחיל בעצם מההתחלה. בעצם, אתם עוד מעט תראו, את המעורבים, בוא נגיד, כולל ליצמן ואחרים. אבל בגדול, מה קורה פה? ליצמן הוא שר הבריאות.
סגן.
נכון, ביבי התמנה. זמנית ליצמן התפטר והפך לסגן, ביבי התמנה להיות במקומו. ובעצם, קהילה חרדית, מאחרים, שעוסקים בשיווק, עבור חברת סייביווק בישראל, פונים לליצמן ואומרים לו, תקשיב, אנחנו רוצים להכניס לפה חיסון חדש, זה נקרא חיסון דור 3 לצוות בי. הם מאמינים שאין סיכוי, אבל הם אנשים שרוצים להרוויח כסף. צריכים להבין שכל חיסון שנכנס לסל, במיוחד שהוא ייכנס בישראל פה בנושא הזה ברמה ניסיונית,
כן.
אחרי זה הוא ישווק בעולם, זה הופך אותך למיליארדר, זה סטארט-אפ. ולכן יש לנו התכתבויות בוואטסאפ, שהם יוצאים מגדרם באושר, שליצמן מאשר, בפעם הראשונה
באמת?
בישראל, כן.
אפילו אני לא ידעתי את זה.
כן. בפעם הראשונה בישראל, ליצמן מאשר, חיסון שמעולם לא אושר ב-FDA. עד הרגע הזה של 2011 לא הייתה תרופה, לא היה חיסון, שניתן לילדים או לכל בן אדם שלא אושר קודם כל ב-FDA. ולכן תכף תראו את המכתב שכתבתי לו גם, זה לא מכתב, זו שאילתה דרך הכנסת בהמשך, ותראו איך הוא מודה שזה מה שנעשה. מאחורי הקלעים שתדעו, ונפרט את זה בהמשך, שבעצם זו קהילה מגזר בתחום החברה החרדית, לא נגיד את שמם, והם באמת מקושרים אחד לשני.
אתה רוצה להגיד לי שבגלל זה יש מצב שבירושלים הניסוי הזה לא נעשה?
כן.
אוקיי. אתה אומר לי, קודם כל, אתה אומר לי דברים חדשים שאני לא יודעת.
בגלל השידור.
אם הייתי יכולה, הייתי לו תופסת את ליצמן, מכניסה אותו לכלא לכל ימי חייו, תחת עמודות פרך.
כן, הוא לגמרי שחקן ראשי. אגב, שחקן נוסף, שהיה איתו בתוך התהליך, הוא העוזר הבכיר של נשיא המדינה הקודם, חברים כולם.
זאב דולינסקי.
נדמה לי שזאב קוראים לו.
זאב דולינסקי, אתה יכול להגיד, אפילו לא לכאורה, נחקר בלאב.
בדיוק.
זה גם מסביר לי למה אני כאילו מקבלת פה... למה הנשיא לא רצה לפגוש אותנו, ולמה ליצמן נפנף אותנו, ולמה בפצ'יק, העוזר שלו, יד ימינו, כתב לי, אני לא יודע על מה את מדברת. אתה אומר לי עכשיו שבעצם ליצמן אישר את השיט הזה, שיט, שהילדים שלנו קיבלו.
הוא אישר מתן חיסון ניסיוני לילדי ישראל.
שלב שלוש, נסיינים, תינוקות, מנתניה.
לא היה לו מושג כשהוא אישר את זה?
לא היה לו מושג.
האם ימותו 10 או אלפים?
הוא רופא?
הוא לא רופא.
אבל הוא אישר ניסוי על 500,000 תינוקות.
כן.
והוא לא רופא.
כן. אגב, שתדעו לכם שאותם קבוצה של מאחרים, משווקים.
אני לא יכולה לשמוע את המילה הזאת מאחרים.
זה מה שהם.
זה דבר שהמדינה הזאת, לדעתי, בנויה על מאחרים. כל החיים שלנו בנויים על מאחרים. ואני, כאילו, אני בשוק. אני לא ידעתי את זה.
כן, זאת המטרה של השידור הזה, לשים את הכל.
אני לא ידעתי את זה. של ליצמן.
כן. ואז בעצם הם, אותה קבוצה של מאחרים, של אנשי שיווק, שמקושרת לאותה קהילה חרדית, פונה גם לדרום אפריקה, ואומר להם, תקשיבו, אנחנו התחלנו לעשות את הניסוי הזה בישראל, כדאי כן. לכם גם כן, ודרום אפריקה, שהיא מדינה הרבה פחות מתקדמת משלנו, אמרה, אנחנו לא נותנים לילדים שלנו חיסון, שלא אושר ב-FDA. זאת הייתה התשובה שלהם.
כן, אבל זאב דולינסקי חיכה לקופונים שיגיעו, כדי לגמרי, למכור את זה באפריקה.
כן, אני נפגשתי עם 443, סיפרתי את כל העובדות, החקירות התחילו, גם ליצמן נחקר, וגם הבחור הוא מנשיא המדינה.
איפה זה עומד?
אני יכול להגיד שהיו ממצאים מאוד מאוד רציניים. החקירה היא ברמה של, לא ברמה שלנו שהורים שנפגעים, אלא בחקירה של מתעסקת
שוחד?
שוחד.
בהפרת אמונים.
כן, בנושא של כספים ושוחד. אני יכול להגיד שזה עבר עם המלצות של המשטרה לפרקליטות, זה כרגע בפרקליטות, יש עורך הדין מטעם המשטרה שאיתה דיברתי, שכאן עובדים הדברים, מכיוון שאנחנו בעצם, החקירה היא עומדת בפני עצמה, זאת אומרת, אני אמנם התלוננתי והראיתי את הדברים, אבל החקירה היא לא על ההורים, והתלונות שלנו שהם הבינו את כל התמונה, החקירה היא על עבירות פליליות, ולכן על כן, על כך זה מנועל, ולכן היא גם אמרה לי, תקשיב עוד, אני נותנת לך את הדברים, משתפת אותך כי אתה חבר, ואנחנו לא חייבים לכם, כי זה חקירה פלילית משטרתית, זה לא, אין פה חובה
לדבר לכם. עדיין מתנהלת?
החקירה הסתיימה, מבחינת המשטרה עובר ממצאים לפרקליטות, אנחנו מחכים לשמוע את הפרקליטות, אני יכול להגיד לך שממה שאני יודע, אנחנו בתקופה שבית משפט לא שופט משפט צדק, ורוב השופטים פה הם שופטי שקר, ואני מקווה מאוד שפה יהיה לנו נס, והאמת יצא לאור מהקדוש ברוך הוא, לא בגללם, ואנחנו מחכים ומחזיקים אצבעות, שמשהו טוב פה יקרה, והאנשים האלה ילכו לכלא, וזה יכול לקחת את כל התביעה הייצוגית ולהרים אותה, כי זה באמת משהו שיפתח את הכל. מבחינת החקירות עצמם, ברור לי שהאמת כבר נמצאת שם, וכל השאלה מה הפרקליטות תעשה עם זה, או לא תעשה עם זה, כאן זה עומד. וזהו, זה מבחינת הנושא של, של המניע שלהם.
אני לא מבינה איך הוא מסתובב חופשי.
מי? ליצמן?
כן. כל הזמן שאלתי את עצמי, למה חילקו את המדינה, ואם הייתי ניגשת לבית חולים אחר, כל החיים שלי היו נראים אחרת.
נכון.
יכול להיות שאפילו לא היית מדבר איתי, אנחנו לא היינו מכירים.
נכון, נכון.
הילדים שלי לא היו נפגעים, הבית שלי לא היה מתפרק. זה לא גורל.
אבל.
זה מחדל.
אבל. את צריכה להבין ברמה הרוחנית, ואני לא שמה מלך הזה נורית, גם אני בתוך הסרט הזה, אני אומר דברים ותקשיבו טוב. אני מחובר, יש לי קבוצת מתקשרות.
ברמה הרוחנית, אני ואתה, עם ילדים פגועים עד העצם,
את צריכה להבין,
עד סוף ימי חייהם.
נכון, אבל הם יצאו מזה, א', הם יצאו מזה, אני אומר לך שהם יצאו מזה, וב', הייתה פה שליחות, הנשמות של שני הילדים שלך, וגם שלי, עם ליאת שלנו ושלך, עם הבנים שלך, לפני שהתגלגלו על הגלגול הזה, היה סיכום, קשה לקלוט את זה, אבל היה סיכום, הם יבואו, הם ייפגעו, את תתעוררי ותצאי למלחמה, ליאת יבואו, ייפגע ויצא למלחמה, ובעזרת השם הם יצאו מזה. ואנחנו פשוט דרכו אותנו כמו מוחץ.
כן, אני כמו
קפיץ. שימי לב, היינו אנשים אחרים.
מי היה מאמין, אני הייתי אחרת לגמרי, אני לא חושבת שאפילו אנשים יודעים כאילו מי אני קודם.
נכון.
אני הייתי...
כי שנינו אנשים אחרים.
תמיד הייתי בן אדם טוב, רודפת צדק, אבל בפינה שלי, מעצבת עוגות מבצק סוכר. אני...
את יצאת אל השליחות של החיים שלך?
קודם כל, עשיתי דברים מדהימים, אבל לא הייתי ערה. הייתי רואה חדשות באופן אובססיבי, וכל שעה 8 הייתי רואה חדשות. כולם היו יודעים שיש חדשות, אף אחד לא מדבר איתי. ואני ממש עברתי כמו היפוך מטורף של עצמי. כאילו מתתי ונולדתי מחדש, ו... אפילו הבן זוג שלי לא יכל לשאת את הבן אדם החדש שנולד.
זה קורה בהרבה מהמקרים.
ולא יכולתי להפסיק. אני אומרת לך
כי זאת השליחות שלך. השליחות גדולה ממך.
זה היה גדול ממני, והורים היו מתקשרים ובוכים, וזה היה סוג שמטריף אותו. אבל לא יכולתי לא להקשיב להורים. והייתי כותבת המון בסתר, ואני בן אדם שכותב, אני מביעה את עצמי יותר טוב בכתיבה אגב, בגלל זה אני לא מעלה לייבים, ואני לא, אני לא מצטלמת, זה נורא מביך אותי. אבל אני מרגישה כאילו הייתי במלחמה הזאת, ולכן אני לא מפחדת כרגע להילחם בהם. ואני יכולה להגיד לך שהרבה כותבים לי, נורית תיזהרי, ואיזה, סליחה, אני לא אוהבת את זה, אבל איזה בצים יש לך, ואיזה אומץ. וזה לא עניין של אומץ, זה עניין של אתם פגעתם בי, אתם תשלמו. ולא רק שאתם תשלמו, אני אדאג שכל מי שמסביבי יראה בדיוק מה שאני רואה. כי אני לא מסוגלת לראות היום חדשות, ולא לראות את ה... כאילו השקר נוזל מהמסך, הוא נוזל.
כי את עברת, לו... כי את עברת, כן. כי את עברת שדרוג רוחני שאת לא מודעת אליו. יש לך היום יכולת רוחנית לראות את האמת שלא ראית אותה לפני זה. כולנו היינו במין, היה איזה מסך.
כמו היפנוזה.
ממש.
היפנוזה.
הקטע הרוחני, אחד מהדברים הרוחניים זה לראות עם הלב ולא עם העיניים. את רואה את האמת, והאנשים האלה שרדומים, שמתחסנים, בכל החיסונים האלה של הקורונה, בעצם הם לא התעוררו.
הם לא התעוררו כי אולי הם לא נפגעו. ואולי הם לא מאמינים שבעצם חיסון יש לו תופעות לוואי, וזה מקור כל הנזק וכל החולי בעולם הזה.
ברמה הרוחנית, את נמצאת בממד 4 ו-5, הם בממד 3, הם מופרדים, זה כאילו שתי מציאויות. הם רואים מציאות אחרת.
הם רואים מציאות אחרת.
ואת רואה מציאות אחרת, את קפצת מבלי לדעת, אני מניח את זה כי אני מתעסק עם זה המון, את ברמה רוחנית הרבה, ולכן אמרת, אני רואה את הדבר, אני רואה את האמת.
אני לא יכולה.
ולאדם משקר, ואת רואה את האמת.
אני לא יכולה, זה כאילו...
כולנו פה.
בא לי למצוק, אתה משקר.
נכון. כי את רואה את האמת. אנחנו רואים את האמת, אי אפשר יותר לעבוד עלינו בקלות כמו שפעם עבדו עלינו.
אי אפשר לעבוד עליי, אני עוד מדויקת במה שאני כותבת. אני כותבת דברים מאוד חריפים, יש עליי גם פיקוח של עורך דין, בכל זאת, הלשון שלי, יורה, וגם עליי, כאילו, באיזשהו אופן צריך לשמור שאני לא אפיל את עצמי. אבל עדיין, אני קמה כל בוקר, וזה...
לשליחות שלך.
לקום כל בוקר מחדש.
לשליחות שלך. זה גדול ממך.
זה גדול ממני, אני לא יכולה להפסיק את זה, זה יכול לקרות לי תוך כמה דקות שאני אעלה פוסט, זה דברים שחייבים לצאת לי מהגוף. ואני הבנתי, זאת המלחמה שלי, כאילו, זאת המלחמה, מי שרוצה שיצטרף אליי, מי שלא רוצה...
לא, אני
עוברת דברים מטורפים, ואני צריכה לתעד את עצמי לאיזשהו סוג של תוכנית שאני ופרח עושים כאן, ואני לא עומדת בקצב של הצילומים של עצמי. אני כאילו, נורית, תוציא את המצלמה, כי את צריכה לצלם מה שקרה לך עכשיו, ומה עשית עכשיו. והיום שלי מטורף. אבל זה כל יום של עשייה, שאתה אשכרה מציל ילדים. אתה מציל אותם. אתה מצליח להעיר מישהו, אתה מציל את הנפש שלו.
הרופא שלנו ברענן, אגב.
מי זה?
אמריקאי, כזה כבר הביאו אותו תפקיד, הוא היה טוב מדי.
אוי, המתוק הזה, הצעיר, החמוד.
כן, הוא אמר לשרי,
תקשיבי. לאן הוא הלך?
לא יודע, חטפו אותו לאן שהוא. הוא אמר לשרי, תקשיבי, אנשים באים אליהם ואומרים לי, מה זה חיסוני? והתחילו לשאול שאלות, ואמרו לו, רוצה להתחסן כבר, אבל כאילו בלבלנו אותם לגמרי, וזה עוד לפני תפילת המגפה.
אנחנו, אגב, באותה קופה.
כן.
גם אותה אחות חיסנת הילדים.
לצערנו הרב.
כן.
תראי, אנחנו בעצם בדבר הזה בעצם לקחו כמה אנשים, כמה נשמות, אמרו להם, תקשיבו, אתם הולכים להיות הלוחמים, וקיבלנו את זה על עצמנו. אתם הולכים להיות הלוחמים. אתם תופעלו, תתעוררו לשליחות שלכם, על ידי זה שילדים ייפגעו. וכשזה קרה, זה כמו לחיצת כפתור און, נדלק, כמו שהדלקת אותי את בעצם סיפרת לי את האמת, וכשאני קיבלתי את האמת, זה התפקיד שלך. לבוא לגיל לי את האמת, את בעצם התעוררת ממה שראית, אני התעוררתי, ובעצם כל אחד מאיתנו התעורר לתוך השליחות והמשימה שלו, כשבעצם המשימה הזאת הייתה רק הכנה, לקראת הפייק מגפה הזאת, שכולנו באנו הרבה יותר מוכנים, הרבה יותר מלומדים, הרבה יותר מפוקסים, בתור לוחמי אור, שאמורים לרתום את כולם, וזה מה שאנחנו עושים יום יום, למלחמה הזאת ולנצח בה.
אפילו קראתי כתבה, אמרתי לך על, על איזשהו דוקטור שכתב, אנחנו לא היינו מוכנים, אנחנו לא היינו מוכנים להם, לנו. למה? אנחנו מוכנים כבר מהמלחמה הקודמת. אנחנו לא איזה ילדה עם קוקיות שאנחנו מסרבים להתחסן, אנחנו גם לא קומץ. אנחנו אנשים מהשורה הראשונה, אינטליגנטים, חריפים, חכמים, טובים מאוד, טובי לב, אהבה מטורפת בין כולם.
אנשים
של אמת,
אנשים ישרים.
וכולם נחשפים, גם אלה שנכשלו והזריקו, בסך הכל מתעוררים, וכואב לי על כל אחד שנפגע, כי אני ואתה יודעים מה עומד מאחורי הדלת, ומאחורי הדלת עומד צל שחור, אין בו שום דבר טוב, כלום. זה כנראה גורל, זה מה
שמחזיק
אותי גם באוויר.
נכון, אז שצבי לי ברמה בתמונה הכוללת יותר, הכל היה כתוב והכל נכתב בנבואות של ירמיהו הנביא ויחזקאל הנביא, חמישה נביאים שדיברו את, הם כותבים את הנבואות של אותם ימים וגם כותבים נבואות של אחרית הימים. וכתוב שם את כל הדברים שאנחנו בעצם רואים פה, כתוב שה... ערב רב, יהיו שני שליש מהאוכלוסייה, שני שליש מהאנשים הם לא משלנו, הם לא כמוני וכמוכים נשמות, ואת רואה אנשים שכאילו, יש להם ג'ורה, בן אדם כמו, טוב לא נגיד שמות, אבל אנשים באמת פותקים את הג'ורה, ואת אומר, בוא נלך בן אדם מתבטא כך, איך הם מסוגלים?
אני מבינה על מה אתה מדבר. אין להם
נשמה.
אין.
וכתוב ששני שליש הוא ערב רב, כתוב שהשליש יגאלו, שני שליש ילכו מפה לאלף הזזל, כתוב שהערב רב יעמוד בעמדות הכי בחירות במדינה.
הם באמת נמצאים בעמדות הכי בחירות.
ויגיע לו שיא הכוח שלהם בימים אלה, ולימים של אחרית הימים. אנחנו הדור האחרון, אני אומר לך דברים שרוב, אני מדבר על רבנים מאוד גבוהים שאני איתם בקשר, וגם בעולם התקשור החילוני מה שנקרא, אלה הדברים ברמה מוחלטת לגמרי, וכל מה שאנחנו חווים פה, שזה טירוף אחד שלם, זה בסוף משהו שידוע מראש, מלחמה שאנחנו באנו להילחם בה, ולנצח אותה, כי בסופו של דבר, האמת יוצאת לאור, והחושך הולך לקיבינימט, וזה ממש ממש קרוב. במלחמה שלנו, כשהתחלנו אותה, היינו בודדים, היינו מעט אנשים.
זה ממש כמו כוחות של אור. זה...
ממש, אנחנו מדביקים
ממש,
את כולם.
ממש, ממש, לגמרי, לגמרי. אני לא האמנתי ש... כל כך הרבה אנשים יעקבו אחריי ויתמכו בי, וכאילו יאמינו גם בכלל לסיפור שלי, ואני מקבלת אהבה מטורפת גם מאנשים שאני לא מכירה, ואנחנו מרגישים כמו, כמו משפחה, אנחנו לא צריכים היכרות מוקדמת.
כי הפייק מגפה עבדה לטובתנו בעצם, היא עזרה עוד יותר לאנשים בתוך, אם עדה ואנשים אמרו, מה? כן, חיסוני, אם עדיין הוא ככה... המון אנשים שאני מכיר, שהם איתנו במלחמה לגמרי, אחד הפייטרים וכל מיני כאלה.
הקטע שזה בכלל לא עניין של חיסונים. זה לא עניין של חיסונים.
הרצון הוא לדלל.
חיסונים זה זה. יש פה רצון גדול יותר וגבוה יותר מאיתנו, פשוט לפגוע בנו, לפגוע בדור העתיד שלנו, לפגוע בילדים שלנו, לפגוע בבריאות שלנו. אין פה שום דבר לטובת הבריאות שלנו, שום דבר. ובגלל זה החיסונים הם בעצם האמצעי.
האמצעי בדיוק.
ואני מאמינה שככל שבן אדם חזק ויש לו ביטחון, הוא יעמוד מול כל גזרה
לגמרי.
שטיפול עליו. יוציאו את הילדים מהבית ספר, לא, ייתנו לנו לחם ומים, נגור באוהלים, זה לא יעזור עוד. אנחנו לא נתחסן, לא נחסן את הילדים, אם הם ירצו שצמידו אקדח לרקה, רק אז אני אהיה מוכנה, כאילו, תחסנו את הגופה שלי, לא את עצמי. אני לא אכניס את זה לגוף שלי.
ותדיר שהדבקנו עוד אנשים, גם אנשים שהתחסנו אפילו שלוש מנות, היום אומרים, את הרביעית ואף אחד לא יתן לי, תפטרו אותי. זה מגיע כבר למקומות שגם המחוסנים עצמם, לא כולם, אבל חלק הולך וגדל מהם. תראי, נכון להיום, 4.6 מיליון אנשים בישראל בלי תו ירוק. אנחנו הרוב. נכון להיום. נכון להיום, 85% מההורים אמרו, לא מוכן לחסן את הילד. אנחנו הרוב המוחלט. בקרוב מאוד הכל מתפוצץ.
הלוואי והכל יתפוצץ, ואנשים יבינו שמשרד הבריאות, אין לי בעיה להגיד את זה, זה קרטל. אין שם אנשים עם נשמה.
לא רק משרד הבריאות.
אין שם. במיוחד משרד הבריאות שמחזיק את כל המדינה ככה.
תקשיבי,
גם את הממשלה, משרד הבריאות.
תקשיבי, זה הממשלה, זה הכנסת, זה משרד המשפטים, זה משרד החינוך.
אז אנחנו לבד, הבריאות, כאילו זה המשטרה, אנחנו לבד.
זה בית המשפט, בטח שאנחנו לבד.
אבל
הם הערבב, הרי מה אמרנו, הם הערבב, הם יעמדו במקומות הכי חזקים, ינהלו אותנו, ינסו לשבור אותנו, זאת המלחמה של האור בחושך. זאת המלחמה הכי גדולה שהייתה פה אי פעם, יותר משהייתה פה אי פעם. עכשיו,
נכון.
את בטח, אני לא יודע אם את יודעת.
כי אתה לא נלחם לא על בית, לא על קוטג', אתה בעצם נלחם
על החיים.
על החיים שלך כאן, ועל הזכות שלך לחיות חיים נורמליים, נורמטיביים, ותנו לי את ה-80 שנה שלי, בבקשה, תודה.
עכשיו, זה לא רק בישראל. אני מחובר, בכל יום רביעי יש לנו זום בינלאומי, דנמרק, אנגליה, גרמניה, שוודיה, צרפת, כל המדינות.
אני יודעת. אני יודעת, וכשאומרים לי את זה, זה כאילו, מה, זה עולמי. ואני עדיין אומרת לך, ואני מזקקת את זה. אם בישראל, ואני אומרת לך משהו מהנשמה שלי, אם ישראל עומדת בזה, כל העולם מתקפל. מתקפל.
נכון, נכון.
זה רק בישראל, הנקודה, הספוט הוא על ישראל. אז אותי כרגע לא מעניין מה בקנדה עושים להם, ומה מקרון מאיים עליהם. זה יותר חזק, אנחנו יותר חזקים, כי אנחנו יותר נחושים לחיות. וזה היצר ההישרדותי הראשון של בני אדם, לחיות.
את צריכה להבין אבל שברמת הגאולה שמדובר עליה בנבואות אחרית הימים, בעצם כל העולם נגאל. לא רק אנחנו, וכל העולם עושה את אותם מלחמות כמו שלנו. יושבים שם אנשים, וגם הרבה יותר מאיתנו, אגב, אני בשידור אמרתי שאני מתבייש, שצריכתי להביא 7,000 אנשים להפגנה, והם הביאו מיליונים. אז הבחור מדנמרק אומר לי, עוד אל תדאג, גם אצלנו אותו דבר.
זה נורא קשה להוציא אנשים מהבית. אל תיקח את זה באופן אישי.
אבל באמת זה מלחמת אור בחושך ברמה העולמית. ברמה העולמית מנסים לדלל את כל אוכלוסיית העולם, להרוג את כל אוכלוסיית העולם. המלחמה פה היא באמת לא רק בישראל, ותדרך שלמשל באוסטרליה, אני לא יודע אם את יודעת, הכאוס הרבה יותר גדול מפה. בלגנים, באמת, הם אנשים בתוך גטאות ובסגר של חצי שנה רצוף, דברים מאוד מאוד קשים. ואני פשוט אומר שבאמת אנחנו ברמה העולמית פה, יש מלחמה, יש פה הרבה כוחות כמונו, בכל העולם, עורכי דין ואנשים תותחים שנלחמים ורופאים ופרופסורים, וכולנו בתוך הדבר הזה במין חזית של האמת מול השקר, שבעצם בצד השני של המפלס, כמו שאמרנו, הפייק מהקפת אותו מקבלת כל כך בכוח, אם ערוצי התקשורת בעולם, כמו בישראל, לא מגויסים ברמה אבסולוטית לדבר הזה.
אבל הם גם התגייסו על השקר שלנו. גם השקר שלנו, אנחנו היינו מגיעים לאולפנים, והיו אומרים לנו לעשות סיבוב אחורה, כשהיינו מגיעים לשער.
נכון.
איך זה יכול להיות?
זהו, אז מה שחשוב שתבינו, אנחנו חוזרים שנייה לחיסון הפגום, כי באמת...
השקר הוא, הם רוחצים בו.
כן. גם בחיסון הפגום, כמו בנושא של, של הקורונה, יש השתקה...
מטורפת.
של כל ערוצי התקשורת, השתקה מוחלטת, הם כולם מגויסים לשקר.
איפה כל הנוירולוגים, אגב, שמטפלים באלפי הילדים? נוירולוגים, מטפלים באותם שנתונים, אותם בעיות פיזיות, נוירולוגיות, ולא מתעוררים?
אז אני רוצה לספר לך, יש לי הרי המון שיחות, כל השנתיים האלה, המון המון שיחות שלי מאוד. באחת השיחות, מי שזה היה אפילו לפני הפייק מגפה הזאת, מתקשרת אל האמא, שבכלל לא הלכה לקטע הזה של אוטיסט או לא אוטיסט לרופא נוירולוג, והרופא פתח בבית חולים, לידינו בכפר סבא.
אוקיי.
בית חולים מאיר.
מאיר.
הוא אחרי על כל הנושא של הנוירולוגיה שם, הוא התחיל, היא בכלל לא דיברה איתו על זה, הוא אמר שהוא לא יכול יותר, עם כמות הנפגעים וכמות הילדים האוטיסטים, החיסונים וזה, הוא פשוט התחיל, והיא שלחה את השם בעוונותיי, לא יודע איפה זה נעלם לי מכל מה שזה, אבל הוא באמת אחד, זה ידעים אותי, הוא עמד בראש מערכת הבריאות הנפש שם, בכל הדבר הזה שם, נוירולוגיה, לא יודע בדיוק מה זה היה.
עצר, אני חושבת שבר אותו.
הוא לא יכל, הוא פשוט יצא והתחיל לדבר, ובכלל היא לא דיברה איתו על זה, היא לא הלטה את הנושא, זה לא היה נוגע לה בכלל.
אני, כשאני הייתי מדברת עם הנוירולוגית בלוינשטיין, היא ממש נלחמה איתי, שזה איזושהי המצאה, ואמרתי לה, איך את אומרת לי המצאה? שאין לך מקום פנוי שנה מראש לילדים. אגב, הפקידה אמרה לי בשושו, שלפני כל הבלגן הזה של החיסון הפגום, אולי היה מגיע ילד שניים בחודש. אין מקום פנוי שנה מראש. הילדים קיבלו רעל למחזור הדם, הרעל הזה פרץ את מחסום דם מוח, מי שנפגע מוחית, או מי שנפגע בכל הרגליים.
את יודעת, איך זה פגם? איך הוא פתאום פרץ את מחסום דם מוח?
אני אצלי המנה השלישית נתנה את ה...
בוא אני אספר לך, תקשיבי. הרי הקמתי קבוצה של רופאים, ובאחד המקרים פנה אליי אחד הרופאים, אמר לי, עוד תקשיב, איך זה יכול להיות שחיסון ה-MMR, הוא הכי מקושר באוטיזם, וזה החיסון היחידי שאין בו אלומיניום וכספית. אמרתי, וואה, אני לא יודע, תספר לי. ואז הוא סיפר לי שבעצם בכל המנות הראשונות שנותנים להם בבית חולים, כבר נכנס אלומיניום בוויטמין K, שזה בזריקה, ובשלוש מנות של הצהבת B, ובעוד חיסונים אחרים, כי ברוב החיסונים יש כספית ואלומיניום. זה נכנס לגוף, זה עדיין לא פוגע במוח. למה רוב האוטיזם הוא על קו השנה? כי בקו השנה הם נותנים חיסון MMR, ובחיסון MMR, כמו שאמרנו, אין אלומיניום וכספית, יש שם גלאסופייט. גלאסופייט זה חומר מסרטן, שמדברים איתו מחים, מסרטן. החומר הזה, הגלאסופייט שנכנס לחיסון של MMR, כל הרופאים יודעים זה, הוא פורץ מחסום דמוח. המונח הרפואי זה BBB, Blood Brain Barrier. יש לנו מעטפת שמגנה על המוח בפני כל מיני חומרים שיכולים לפגוע. החומר הזה פותח, ואז האלומיניום שהיה כבר בגוף, מהזרקות הקודמות, מוצא את דרכו לתוך המוח. כשנכנס לתוך המוח זה גורם ל-inflammation of the brain, כל מיני זה כאילו דלקת של המוח, ובעצם כל התקשורת שם משתבשת. כן. ואז מהרגע הזה הילדים נפגעים, נוירולוגית, וזה, למה זה נקרא ספקטרום? כי זה מרמה של פגיעה קלה, ועד לרמה של פגיעה מאוד מאוד קשה, כש... ברנג הזה יש הפרעות קשב וריכוז.
מוח.
עיכוב שפתי, אפילפסיה, פרקוסים, אוטיזם, הכל נוירולוגי, רוב הדברים האלה נוירולוגיים, ולכן הדבר הזה הוא סמוך לגיל שנה. שתדעי לך שבארצות הברית כמות הילדים האוטיסטים היא 1 ל-20 משפחות, באנגליה 1 ל-30, ובישראל לפי מכבי 1 ל-40. 1 ל-40 משפחות.
אנשים עדיין מכסים ביום של הלידה, והולכים לטיפת חלב.
למה? כי אף אחד לא יודע.
אף אחד לא יודע את האמת. ואני אגיד לך עוד משהו, לדעתי, האוטיזם זה השקר הכי גדול שעולם החיסונים הנפיק לנו, ואנחנו לא ידענו. אם אנשים היו מפחדים מאוטיזם, הם לא היו לוקחים את הילד שלהם לטיפת חלב. כל אחד מרגיש גיבור, אבל זה הרעלה, תכלס, במוח.
הרעלת מתכות.
מתכות, אני רואה את זה על הילדים שלי, אני רואה את זה על כל הילדים שנפגעו מהסייביבק, ואני מבטיחה לך שכשהירגע הנושא של הקורונה, אני בעצמי אפיץ בכל העולם, מה זה אוטיזם? מה זה השקר הזה?
אז שתדעי לך שזה
כבר עכשיו. בכל העולם בנורית. ידעו שבישראל היא הספקית אוטיזם של כל הדור הזה.
אז שתדעי לך שכל העולם...
מישהו ידע פה תשובות לכל האימהות האומללות האלה, שמגדלות את הילדים המסכנים האלה, שכלואים בתוך עצמם, מתפתחים, יפים, נהדרים.
נכון.
אבל יש בעיה, זה כמו, אני לא יכולה להסביר את זה, זה כאילו המוח תקוע.
יש שם...
מישהו זה... חיבל במוח. כן. זה לא רגשי, ואת יודע, אומרים לך שזה, אין קשר בין אוטיזם. סלח לי, יש קשר.
הוא מוחלט,
ואני, הוא מוחלט. ואני אגור מספיק כוחות, אני מבטיחה לך פה בשידור. אנחנו נסיים את הקורונה, אני פותחת הכל על האוטיזם. מצידי שזה יגיע עד סוף העולם. שיתנו פה תשובות, מה קרה לילדים שלנו, ומה קורה לכל הילדים של עכשיו, גם עד עכשיו ילדים נפגעים. כאילו, תעצרו רגע את הרכבת הזאת. אם הייתי יכולה, הייתי מפרקת את הטיפות החלב. מפרקת אותם.
תראי, הייתה מדיניות חכמה פה. מה הם עשו? הרי כשאת באת אליי ואמרת לי, הבן שלי גם בחיסונים...
למה ישראל צריכה להוביל באוטיזם?
היא לא מובילה.
היא מובילה.
לא, אני אומר לך, אנחנו...
היא מובילה גם בשקר. בשקר היא מובילה...
אז תקשיבי, אני אומר שבארצות הברית, ניו ג'רסי, למשל, זו דוגמה, 50 ילדים אוטיזם, 1 ל-20 ילדים שאת רואה בכל גן, בכל מקום, ואגב, זה הולך ומחמיר.
אז הם רוצים את הילדים אוטיסטים.
הם רוצים את הילדים אוטיסטים.
הנה.
ולמה? כי איך הם רוצים לשלוט בעולם? אם כולם יהיו אוטיסטים, הרי אוטיסט אתה שולט בו.
נכון.
אתה לא, אין לו כוח התנגדות. זה מה שהם רצו. זאת המזימה. ולכן הם עשו את זה. אני יכול להגיד לך, תקשיבי, בצרפת, ב-2012.
אני רוצה להגיד לאמהות, שאף אחד לא תרצה להתחלף איתי חלילה, או תקנה בי חלילה, לא נכנסים לטיפת חלב עם ילד בריא, הוא יצא משם חולה. ואף אחד לא יגן עליך, ואף אחד לא יעטוף אותך, ואף אחד, אוי אוי אוי, מה קרה לילד, בוא נעזור לו, איזה בולשיט.
אנחנו רואים את זה גם בחיסון הפייזר.
זה משקר לשקר, מטיפת חלב לנוירולוגים, ואף אחד לא מדבר על זה, ובסוף אתה, עם הילד שלך, לבד, עם הצאצאים שלך, שרצית בסך הכל, שיהיו בריאים, לא ביקשת, אף אחד מאיתנו לא ביקש שום דבר, לא ביקשנו טלטלים מזהב, שיהיו בריאים. אבל להרוס לנו אותם כבר ככה בגיל שנה, אני נקרא לי הלב על כל הילדים הבאים.
נכון, לגמרי.
והם יגיעו, הם יגיעו.
לגמרי. את יודעת שב-2012, בצרפת, הבינו שהג'ובנט, שזה התוסף של אלומיניום בכספית, גורם לבעיות נוירולוגיות, וגורם לבעיות של מחלות אוטו-אמיוניות. ואז הם חשבו, יש לנו פשוט את הפרופסורים בצרפת שדיברו וחשבו מה הולכים לעשות, הם המציאו חומר, סידן פוספט, שנמצא מתוך העצמות שלנו, שהוא בעצם יעשה את אותה פעולה של האג'ובנט, הוא יעורר את המערכת החיסונית לפעולה. הרי למה שמו את האג'ובנט? למה שמו את האלומיניום בכספית?
כן.
כי כשאתה שם את הווירוס, או החיידק, או הנגיף, המוח לא מזהה איום, והם רוצים שיהיה לכאורה מחלה. כי מתי בן אדם בעצם, לפני שהמציאו את החיסונים, כשבן אדם חלה בחצבת, אדמת, חזרת וכל המחלות הילדות, שהוא חלה, הגוף התעורר למחלה ונלחם בה, אז נוצרו נוגדנים לכל החיים. חצבת, אדמת, חזרת, חלית פעם ראשונה כילד.
נכון.
בגלל זה עם סיבות הדבקה. על אותה שיטה הם בנו את החיסונים.
אלוהים חכם.
אלוהים חכם, ולא צריך אותה בקטע הזה. על אותה שיטה הם ניסו לבנות את החיסונים, ואז בעצם כשהם נתנו את הנגיף, הגוף לא התעורר נגד המחלה, נגד החיסון, ולא היה חום, ולא כל התופעות של התעוררות של המערכת החיסונית. אז אמרו, מה נעשה? מה נעשה? לקחו, בוא נשים טוקסינס, רעלנים. כן. אלומינים וכספית, הם לא חלק מהגוף שלנו. זה לא, זה רעל. ברגע שהם הכניסו אותם לתוך החיסון, הגוף מזהה התקפה, מעלה חום, וכל התופעות של התאום בחיסון. ולכן, כשהם פיתחו את החומר הזה, הם חיפשו חומר שיורד את המערכת החיסונית, אבל הוא לא יהיה מורכב מאלומיניום.
יו, והילדים מעלים חום, ואנחנו נותנים להם מורידי חום.
נכון.
כי זה מה שהאחות אומרת.
נכון, נכון.
ולמעשה, אנחנו מכשילים אותם.
מדקים את המערכת
החיסונית. והם נפגעים יותר,
עוד יותר
ממה שהם בדיוק, היו בדיוק. צריכים.
אז הם המציאו את החומר הזה, והתחילו לשלב אותו בחיסונים, וזה עבד מצוין. ואחרי כמה שנים, שנתיים, שלוש, באה חברה מארצות הברית, אמרו להם, בואו נחבור ביחד עסקית, ובואו נשתמש בחזרה באלומיניום, כי זה הרבה יותר זול לנו. ויש רעיון עם המנכ״ל, מגמגם בצרפת, למה הוא הכניס לזה חזרה, ומאז זה חזר להיות. זאת אומרת, הם מודעים לגמרי. ויש לנו גם רעיונות עם ה-FDA ועם ה-CDC בארצות הברית, שהם מודעים לאג'ובנט, שזה המתכות האלה ומה הם עושות, הרעלת מתכות והילדים, הם כולם מודעים לזה, וכולם ממשיכים להשתמש בזה. שאלה אותי רוקחת אחת אצלנו ברעננה, בבית, איך קוראים לזה, יש בית מרקחת מיוחד ל...
נכון, בבר אילן.
כן. שאלה אותי, תגיד, אבל למה חלק מהילדים לא נפגעים, וחלק כן? ואת יודעת מה, שאלה טובה, את רוקחת. למה בתרופות כתוב, חלק יגיבו לא טוב, חלק יהיו אלרגים לתרופה, חלק יגיבו לא טוב, וחלק, למה כתוב בנספח המצורף תופעות לוואי, חלק יבוא להם טוב האנטיביוטיקה, וחלק יקבלו רע, חלק יבוא להם טוב התרופה הזאת, חלק זה. וזה בדיוק אותו דבר. כשנפגשתי עם פרופסור, יש לנו פרופסור שהוא מומחה למחלות אוטואימוניות בבית חולים שיבא.
אנחנו צריכים להביא לכאן פרופסור שמומחה בסילוק אלומיניום.
אנחנו יודעים לסלק אלומיניום, תכף אני אדבר, יש לנו שבע שיטות, אנחנו יודעים לסלק, ואנחנו נציל את הילדים האלה. כי הוא ברח לשם שלו, של הפרופסור הזה.
תענות, קרה משהו.
איתני?
לא, אתה רוצה לשים איזה סרטון?
בואו נשים לכם את הסרטון של... תראו, נגיד לכם, לפני שעושים את הסרטון, בכל הערוצים יש התעלמות מוחלטת מפגיעה של 23 אלף ילדים ומוות של ילדים. לא נתפס. כולם, כל ערוצי התקשורת, או התשקורת, מסתירים את המידע הזה. נשים לכם עכשיו סרטון היחידי שפורסם אי פעם בערוץ, וכמובן שהכתבת שהבן שלה גם נפגע בחיסון שפרסמה, פוטרה אחרי זה מהערוץ. אנחנו נשים לכם את זה.
האם חיסון נגד צהבת שניתן בתחילת העשור פגע בתינוקות? כך לפחות טוענים 8,000 הורים לילדים בעלי קשיי התפתחות העומדים מאחורי קבוצת פייסבוק החיסון הפגום הפטיטיס B. לטענתם החיסון שניתן לילדיהם עם לידתם לא עומד בדרישות התקן הבינלאומי ולא עבר בדיקות קליניות מספקות, דבר שהוביל לפגיעה בילדים. עכשיו הם מגישים תביעה ייצוגית וטוענים משרד הבריאות והחברה אחראים למצב. נועה ברק פגשה אותה, מן הכתבתה.
נו?
נוצה.
נוצה. אתה תשב לך בלול ותטיל...
ביצה.
ביצה. הלידה הייתה מדהימה. נולד, שם אותו
עליי. מה פתאום? מי אמר לו את זה שנוצה?
חיבוק ענק של אמא, התרגשות אדירה. ביום שיצאנו הביתה, החזקתי אותו על הידיים שלי, והוא נרדם. משהו כמו חצי שעה אחרי האוכל. לא, הסתכלתי עליו, כי כל הזמן הסתכלתי, אבל ממש כיף, הייתי תינוק מהמם. ופתאום ראיתי שהוא כחול, זאת אומרת, השפתיים שלו ממש בצבע כחול, הוא לא שם. הוא לא היה כלום, זאת אומרת, כבר הכחול והכל התשתש, והוא היה שמות, והבנתי שילד לא שם וצרחתי לו.
דניאל, בנה של יעל, מובהל לבית החולים כשהוא בן 3 ימים בלבד. אבל גם שם, לא יודעים להגיד לה מה קרה לו.
כמו סמרטוט. סמרטוט, אין לי הגדרה אחרת. הוא היה כמו סמרטוט. ואחיות בבית החולים אמרו לי, ככה זה תינוק.
ככה זה תינוק?
ככה זה תינוק. כשאני שאלתי למה הילד שלי ככה, למה הוא לא בוכה, למה הוא תלוי לי ככה, שאלתי את אחת, מה, ככה זה תינוק, את אימא חדשה, את לא מבינה, הם ככה, מה את רוצה שירקוד לך ריקודי בטן?
עד גיל חצי שנה דניאל מאושפז כמה פעמים בבית החולים. אחרי שהרופאים לא יודעים להסביר מה יש לו, יעל יוצאת במסע חיפושים עצמאי.
רציתי למצוא אולי עוד אימא שקרה לילד שלה את אותו דבר. שהוא התחיל ושהוא אושפז ושהוא היה מקחים מתוך שינה ושהוא היה פאטי ונורא רציתי.
זה היה מטורף שחברת חדשות עשתה לנו תחקיר, אבל הייתה עריפת ראשים. ערפו ראשים אחר כך.
נכון, נכון, הם שלחו את הכתבת הביתה. תראו, חייבים להגיד, כשקרה פה את הנושא הזה עם פרשת רמדיה, 8 ילדים בלבד נפגעו, 8 ילדים בלבד, כל המדינה דיברה על זה, כל התקשורת דיברה על זה, 8 בלבד. ולא חלילה שאנחנו מקלים בדבר. אבל פה יש 23 אלף ילדים. אנחנו מכירים אישית...
23 אלף ילדים?
יותר גלום.
שנפגעו או שקיבלו את הניסוי?
לא, שנפגעו.
נפגעו לדעתי יותר. יש לך את כל הילדים עם האלרגיות הקשות, את כל האפילפסיה, את כל האוטיזם. יש לך ילדים שמתו.
יש לך,
לדעתי, מעל 10, אם אנחנו באמת נגיע...
מעל מה?
לכל ההורים האלה, מעל 10. מעל...
10 מה?
ילדים? שנפטרו,
כן, כן.
כן?
כן, אני מוכרח להגיד לכם שבאמת לא נתפס, לא נתפס, שערוצים בישראל, ואנחנו פנינו להם, פנינו ופנינו לערוץ 2, ערוץ 10, כל הערוצים, כל הכתבים...
זה בגלל שיד רוחצת יד, רוחצת יד, ואף אחד לא רוצה לפתוח את זה.
יש פה מדיניות מלמעלה, מלמעלה, להשתיק את הכל. להשתיק את הכל, וזה לא נתפס, ואנחנו פה כדי לספר את האמת הזאת. זה פשוט חובה לספר את האמת, שאנשים יבינו את מה שמסתירים מהם. אז בואו נתחיל בעצם מה שקרה פה בעצם עם החיסון הזה. באו, פיתחו את החיסון הזה בעצם במכון ויצמן.
נכון.
ואחרי זה חברה מארצות הברית באה ורכשה אותו, אמרה, בונה, זה נשמע מעניין, עסקית. ואז הם באו לליצמן ואמרו לו, תקשיב, אנחנו רוצים להציג לכם חיסון. היה עד עכשיו את החיסון אנג'ריקס, הוותיק. יש לנו חיסון חדש, סייביבק, דור 3, ככה הם הציגו אותו. אני ראיתי את המצגות שלהם. מעולה. הם, אגב, בנו על זה. האלומיניום עושה בעיות. הכספית עושה בעיות. וביחד, המחקרים הראו שהם הרבה יותר. כאילו אחד ועוד אחד שווה שלוש, ביחד זה הרבה יותר נורא. והם שמו את שניהם ביחד. והם, בעצם הם בנו על זה, שמערכת החיסונית תתעורר כל כך, שזה האפקט, כאילו זה חיסון בגלל הדור 3.
לילדים בריאים.
לילדים בריאים לגמרי. עכשיו שתבינו בהתחלה, קודם כל שתבינו, כל מי שמסתכל על השידור הזה וככה שואל את עצמו שאלות, חיסון צהבת בי מראש, בלי קשר לסייביבה כרגע, ולאנג'ריקס, לא רלוונטי לילדים קטנים, לתינוקות. צהבת בי זו מחלה שהוא מעוברת בקיום יחסי מין. כל הרופאים בעולם יודעים שזה לא רלוונטי לחסן תינוקות בגיל הזה. מה שקרה, שבארצות הברית, 1988, משהו כזה, פנו שם, פנו שם לסנאט בארצות הברית, ואמרו, תקשיבו, אנחנו לא מצליחים לחסן את המבוגרים. בחיסון צהבת בי הם לא באים מרצון הרב, אי אפשר לקחת אותם בכפייה. ובארצות הברית החליטו לחסן את הילדים בבתי הספר. וככה זה התחיל לחסל בבתי הספר, צהבת בי, משם זה ירד וירד, עד לתינוקות. תינוקות בני יומם לא מקיימים יחסי מין. האפשרות להידבק בצהבת בי היא בקיום יחסי מין, או במחת נגועה, ואנחנו מסכימים כולנו שבבית חולים המחתים הם סטריליות, או באמא שנושאת את המחלה ואמורה להעביר את זה לבן שלה. מכיוון שהאמא במהלך ההיריון נבדקת ויוצאת שלילית בקטע הזה, כי זה מהלך ההיריון, אין שום סיכוי שתינוק ידבק בצוות בי. הם לא מקיימים יחסי מין לתינוקות.
זה גם לגרום לו חולי בזדון.
נכון.
זה באמת לא עניין של בריאות, הוא רק נולד, הוא רק נולד. ועד היום הם מחסנים להפטיטיס בי.
נכון. והם מחסנים ביום הראשון שהתינוק או התינוקת רק נולדו. לא רלוונטי. אני יכול לספר לכם על מקרים נוראים. אמא אחת שדיברתי איתה, בשם מורית, לא נגיד את שם משפחה, זוכר, היינו באילת בחופשה. הבן קיבל את החיסון של הסי ביווק, ומיד היה לו דום לב. והם עשו לו החייאה, והוא התאושש. הגיעו 3 חודשים, מנה שנייה. עכשיו, אתה אמורה להגיד לעצמך, בונה, היה לו... נפתו לו עוד פעם את המנה. ועוד פעם היה לו דום לב. הילד הזה עם שיתוק מוחין.
ברור.
הוא התאושש, אבל עם שיתוק מוחין.
אתה יודע כמה שיתוק מוחין יש?
לא, ואני לא יודעת, הרבה רק על מקרה הזה ידעתי שיתוק מוחין. יש עוד. ואז שאלתי אותה, תגידי, אורית, מה אתה הולך לעשות? אתה הולך לתבוע אותם? ואני תקשיב, עוד התגרשנו. לא יכולנו לעמוד בזה. ואני אשקיע את החיים שלי. בחורה צעירה, בת 24-25, יפהפייה. לא יכולה להשקיע את החיים שלי לטפל בבן שלי. ילד בריא לגמרי, שקיבל שיתוק מוחין. חלק מהילדים מגיבים מאוד מאוד קשה. לחיסון, חלק אלרגים בצורה מאוד מאוד קשה למתכות האלה. ומגיל אפס, לתת להם את הדבר הזה, זה פשוט נורא. אני אגיד לכם מתי הם נותנים את החיסון הזה. תוך 20 דקות. התינוקת רק נולדו, יצאו בתעלת הלידה. הם עדיין בהלם, נשימות ראשונות.
נשימות ראשונות.
הם עוד לא הבינו מה קורה איתם. תנו להם דקה להתאושש. אפילו בצרפת שמחסנים, זה אחרי 3 ימים.
אשכרה, הם שולחים אמאות הביתה עם ילדים פגועים. או שהם צורכים בלי הפסקה, מתעלפים מרוב הבכי, או שהם אפתים ולא קמים אפילו לנוק, כי הם לא מסוגלים. ככה לא צריך לחזור תינוק הביתה. ממש לא. אני, יו,
עכשיו, תחשבי על זה, תחשבי על זה, שמה שאנחנו יודעים, אני ואת, הם יודעים את זה פי 10. הם רואים את התינוקות.
איך אפשר להגיע לכל האימהות האלה, אם בתשעת ירחי לידה, או ממזון, או כל קבוצת פייסבוק של אלפי אימהות, אין אפשרות לדבר על זה. אין אפשרות אפילו להגיד לאימא, תדרשי, השיית חבל הטבור. בסיסי. אני לא ידעתי בכלל את הדבר. אני יכולה לבקש את זה בכלל? כן, אתה יכול לבקש את זה.
נכון.
אבל לא רוצים, רוצים שתזדרז.
נכון.
תפני את המיטה. בגלל זה גם מקבלים את הוויטמין K הזה. כי כל תאי הגזע וכמעט 0.5 ליטר דם נמצא בחבל הטבור. למה הילד לא מקבל את זה? מה אתם עושים עם זה אחר כך?
שאלה טובה.
שאלה טובה.
אז הם משתמשים בזה לצורכי מסחר שלי.
ומספיק למכור לי עם ישראל היקר, החשוב, עדיין מספיק עם זה. משתמשים בנו ביום הראשון של הלידה, משתמשים בנו, אנחנו כמו מספרים. זה מה שמעצבן אותי, ובזה אני אלחם. ועוד...
אז באמת...
לא ננום ולא נשן.
כן, אז באמת מה שקרה פה בפועל, שהם לקחו את הילדים שלנו, שלי ושלך, מ-2011, עד יולי 2015, שאז היה הריקול, שתף אנחנו נציג אותו, והזריקו לכולם חיסון, שמעולם לא אושר ב-FDA, שיכול להרוג את כל הילדים, או לגרום לכולם מחלות קשות, וככה היה. הנה מראים את סגן מנכ״ל
גרוטו.
משרד הבריאות גרוטו. שלגמרי
בכלא.
כן. ואנחנו בעצם...
גרוטו קודם גם, זה נראה שכל מי שעושה כאן איזושהי פשלה על אנשים עם האנטרקס ועם ה... הרגע אמרת את השם של זה, של המזון לתינוקות, רמדיה.
רמדיה.
מי שאחראי לכל הפשעים האלה מתקדם בסולם הדרגות בצורה מטורפת.
הנה, פרופסור אש אחראי לניסוי שהם עשו באנטרקס בחיילים. פרופסור אש, קודם לא את המנכ״ל.
וחזי לוי.
נכון, נכון.
למה אני צריכה לראות אותם מול העיניים?
כן.
יש להם, אני לא רוצה להגיד את זה.
כן.
יש להם משהו על הידיים.
תראו. זה התחיל ככה בעצם. לא, בעצם אני רוצה להראות משהו אחר. לא, זאת כבר בפנייה, רגע.
הוא ענה לך על השאילתה?
כן, תכף אני אציג את התשובה שלו.
מה הוא ענה? הוא חתם על השאילתה.
רגע, אני רוצה קודם כל להציג את ההתחלה.
אתה צריך גם להזכיר את ביבי נתניהו. מקומו לא נפקד פה.
נכון, שר הבריאות.
שהוא חשב, הוא עכשיו חתם חוזה על כולנו, עלינו הוא חתם ב-2011, מדהים, כאילו אנחנו, כן, ביד הסוחר, סוחרים בנו.
איפה, למה אני נורא את הריקו, מעניין. טוב.
אתה חייב להרגיע אותי אחרי השידור הזה, אני חייבת שתחזיק לי את האנרגיה שאיתה נכנסתי.
נחזיר לך. תראו, קודם כל רק שתבינו, אנחנו בצימר כרגע בצפון, ואנחנו נופשים, נהנים לנו. תראו, תכף אני אחפש לראות את הקדל, לא ראיתי את ה... אבל היה באמת פרסום, של בוויינט ובכל מקום, שבעצם עשו ריקול ביולי 2015. זה מה שהפתיע את כל האמהות, זה מה שהפתיע את כולם, וזה מה שהתחיל בעצם את הבלגן הזה, את ההרגש הזה, שבאמת התחיל לבעבע.
תראה מה זה. 2015, בנוסף חושף מגזין מנטה שרק מדובר בקצה הקרחון. החיסון המדובר לא אושר באף מדינה מערבית, והמחקרים הקובעים לאישורו כללו עשרות תינוקות בלבד. זה, אנחנו עוד לא ידענו כלום באוגוסט 2015, כי זה...
נכון.
זה רק עלתה הכתבה, אף אחד...
זה חודש אחרי הריקול.
כן, אף אחד לא...
אף אחד לא ידע כלום.
אף אחד לא ידע, וגם לא ידענו מה לעשות עם הדבר הזה.
נכון. לא ידענו לקשר בכלל. אז בעצם, כן, אפשר, צריך לתת את הקרדיט
למגזין מנטה. משרד הבריאות עצר באופן פתאומי את השימוש בחיסוני הצהבת. צריך לתת את הקרדיט לדוקטור יפה שירז.
לא, רגע, לפני זה, אם...
שגם מגזין מנטה פיטר אותה.
אה, באמת?
ממש לא מזמן. כי הכתבות שלה לא כלילות, הן לא כלילות מספיק. אז בוז למגזין מנטה.
תראו, אז בעצם הם פרסמו ריקול, ופרסמו, אני תכף מקווה שימצא את המסמך, עם מספרי הצבא. מספרי הצבא זה מספרים של החיסונים. ומהרגע הזה התחיל פה באמת...
כן, אבל מספרי הצבא עוד כבר לא רלוונטיים.
ברור שלא רלוונטיים. ובעצם הם טענו שהייתה שריטה מיקרוסקופית בבקבוקונים, חשש
לסריטה...
רגע,
ב-14.
רגע, חכי. כן. הם אמרו חשד, ובאמת היה כתבה בידיעות אחרונות, שחשד לסריטה, ואז הם אספו אותה, הם עשו ריקול, ועשו את הבקבוקונים מבתי המרקחת, מבתי החולים, וכל המקומות שבהם זה עמד. מדובר על נדמה לי, היה כתוב שם 40 אלף מנות, בקבוקונים. והם בדקו את הכל, ופרסמו שרק 30 נמצאו סרוטים. עכשיו, את מצפה, שהם יחזירו את הכל למדפים, כי הכל תקין. אבל זה נעלם. פנה אליי דוקטור, לא נגיד את שמו, אחד מהקבוצה של הרופאים שהקמתי, ואמר, תקשיב, אני הומאופת, אנחנו מכינים רמדי, תרופה לכל חיסון, בעצם מתוך החיסון, אנחנו לוקחים תמצית שלו ומייצרים את התרופה. תשיג לי את החיסון הזה, אני אכיל לכם תרופה נגד הפגיעה הזאת של החיסון הזה. אמרתי, אין בעיה, נשיג, מה אני כאילו מי יעצר אותי? פניתי למשרד הבריאות, פניתי לקופת חולים מכבי, פניתי לקופת חולים כללית, הלכתי לאחיות עצמן. אחיות אמרו לי, תקשיב, זה ירד מהמדפים. אני אומר לו, אבל תכף תראו שליצמן אומר שזה חזר אגב. שהוא משקר.
החזירו את זה ב-2018.
רגע, אני עדיין ב-2018, אני מדבר איתך על הרבה לפני, ואחרי זה אושר ב-FDA, כי הם אמרו, הכל תקין. חיסנו 428 אלף תינוקות.
זה מעולם לא אושר ב-FDA.
נדמה לי שב-2017 קיבלתי, אחרי שעשו בו תיקונים, ואמרו שהכל היה בסדר אצלנו.
אז למה זה חזר רק לשלושה בתי חולים? בתי יולדות?
זה חזר, מחסנים בזה ילדים בני 17-18
וכן. לא.
לתינוקות זה לא חזר.
ב-2018 זה היה באסף הרופא, קפלן,
לתינוקות?
אשדוד, לתינוקות.
אז זה לא ידעתי.
ואז יצאה התביעה הייצוגית, ואז הכל נעלם. ולא חזר עוד.
ולא חזר.
תודה רבה.
זהו.
תודה.
אז תראו כמה זה חשוד, שמשרד הבריאות בעצמו מפרסם קודם כל, חשש לסריטה מיקרוסקופית. רגע, בוא ננסה לחשוב על זה רגע. איך אחות שכרגע מרדיקה בקבוקון?
היא שמה משקפיים ובודקת את הבקבוק.
יש לה משקפיים?
כן.
יש לה ראייה של סופרמן.
מה זה סופרמן?
היא רואה סריטה מיקרוסקופית. יש לי חשש לסריטה מיקרוסקופית.
אז אנחנו כבר לא מטומטמים. ונעשה פה פשע ברמה של פשע נגד האנושות.
ובעצם, הריקול הזה שהם עשו, הם הבינו שנגרמו פה נזקים לילדים.
ונעלמו.
ואז הם החליטו להעלים את הראיות.
הכל נעלם.
חזרו לזירת הרצח, העלימו את הראיות, ובעצם אמרו, רק 30 בקבוקים נפגעו, אז איפה כל השאר?
הם לא האמינו שיקומו הורים כמו הראיות.
כן, לא האמינו.
ולא הפסקנו לחקור את זה.
כן, ובעצם הם פה חזרו לזירת הרצח, העלימו את הראיות, ואנחנו נותרנו בבעיה, בלהכין את הרמדי הזה, וגם כשהשגנו את החיסון, אנחנו מאמינים שזה תיקון, שזה חיסון שתוקן, זה לא אותו חיסון שהילדים שלנו קיבלו.
כן.
הם עשו בו שפצורים, כי הם הבינו...
במקום לעמוד מול האומה, ולבקש סליחה והתנצלות, ולנסות לתקן את הנזקים שכבר נגרמו, ובטח, ובטח לא להזיק לילדים האלה עוד, הם פשוט נעלמו.
נכון.
הם נעלמו לחצי מיליון משפחות.
נכון.
מדהים, לא?
לגמרי.
אתה יכול לבנות מדינה עם החצי מיליון משפחות
האלה. עכשיו תראו, נכון? עכשיו תראו, אני רוצה להראות לכם, אנחנו התחלנו את הפעילות, שנורית באמת העירה אותי, ואני התחלתי לקום ולהשתגע עם עצמי.
קצת כעסתם עליי, אבל.
על מה?
כעסתם, שכאילו איך אני מעיזה.
היינו בהלם, תקשיב את זה, זה...
לא, זה בסדר.
תלתת לנו את המוח.
כן.
זה לא היה...
קיבלתי הרבה צעקות.
תראו, טוב, אני קצת מסיר את זה, אבל אני אקריא לכם. בעצם זאת שאילתה, שהעברתי דרך חברת כנסת, שהיא חברה בוועדת הבריאות. שאילתה, זו בעצם, זה לא מכתב של ליצמן, בא לו עונה, בא לו לא עונה, הוא חייב לענות על זה על בימת הכנסת. הוא חייב לענות. עכשיו, זה בעצם לא המכתב עצמו שאותה העבירה חברי הכנסת, זה הנוסח שאיתה בוואטסאפ סיכמתי שהיא מעבירה לו. אז השאלה הראשונה ששאלנו את ליצמן, כיצד מחליט משרד הבריאות לאשר את חיסון הסייביבק של חברת סייביבק לאלפי תינוקות בישראל, כאשר הוא בעצם לא אושר על ידי FDA, ולא על ידי אפילו ה-EMA באירופה, ואף מדינה במערב לא חיסנה בו. זו השאלה הראשונה. שאלה שנייה ששאלנו, האם כבוד השר מוכן להציג לתקשורת את פרוטוקול הוועדה שהמליץ על החיסון, על השימוש בחיסון הזה? הפרוטוקול נעלם.
נעלם.
ידיים נעלמות.
הוא יצא למלחמה, זה כמו שמדינת ישראל יצאה למלחמה, ואין פרוטוקול של ערב היציאה למלחמה, שזה אומר שאתה לא תדע מי נתן את ההוראה, מי מתגייס, כמה חיילים.
ותכף תראה איך הוא מסביר את זה של מה זה חסוי. תכף תראה את התירוץ העלוב של... סגן שר הבריאות, מי שהיה שר הבריאות לפני זה.
כי הוא עלוב.
שלוש, האם אתה מודע לכך שאלפי ילדים נפגעו מהחיסון בתופעות קשות ביותר, והוגדרו על ספקטרום האוטיזם? ואחרי כל זה, מדוע לא בוצע כל פנייה להורי הילדים שחוסנו, כדי לבצע בירור ובדיקות אם הם נפגעו? הרי אתם עשיתם ריקול. ואם בריקול הזה, נניח היו, הרי אתם לא יודעים, הרי זה כבר חוסנו אמנות, נניח שחוץ מה-30, עם הסריטה המיקרוסקופית, שזיימת המבחנה, היו עכשיו עוד 200 אלף, 100 אלף, 20 אלף, אתם צריכים לכל הילדים להגיד להורים, קרה משהו? הילד בסדר, אתם אמרתם 30 במה שאספתם, במה שחוסה לפני זה, אולי כולם היו זדוקות?
גם אם 30 נפגעו, ילד אחד לא נבדק.
אף אחד לא בדק, כן, בדיוק. אז השאלה פה הייתה, למה לא ביצעתם פנייה להורים, כמו שהייתה אגב בסין, איפה זה היה? פנו למחוסנים.
בהונג קונג.
בהונג קונג.
למבוגרים זה בכלל היה. רק
נכון?
בישראל חוסנו בזה תינוקות.
נכון, ופנו אבל למחוסנים. אמרו להם, תגידו, הכל בסדר, האם קרה לכם משהו? פה לא פנו להורים עד הרגע.
לא, היה מודעה קטנה בעיתון ישראל היום, אם לא קראת ישראל היום, אתה לא תדע?
כן.
במבה, במבה ותלמה, אוסם, מעלים בחדשות.
שאלה רביעית הייתה, מה צריך לדעתך לעשות ליושב ראש ועדת חיסונים שאחראי לאישור חריג שלא אושר ב-FDA ולנזק נוראי שנגרם לאלפי תינוקות? אני בשלב הזה עוד לא ידעתי שהוא הקרימינל שאחראי לכל הדבר הזה.
מי היה היום? הוא?
הוא השר שמינה, הוא אישר את זה בעצם. סגן השר.
איך מי שפשע יכול לענות על הדבר הזה?
בדיוק. עכשיו בואו נראה מה הוא ענה לי. בואו נראה מה הוא ענה לי. זה המכתב של ליצמן. בעצם הוא עונה לאותה חברת כנסת מיכל בירן, שמפלגת העבודה, שפנתה בשמי בשאילתה. הנדון, שאילתה ישירה מספר 2941. נושא החזרה יזומה מהשוק, ריקול של חיסון לצהבת מתוצרת סייביבק והשפעות החיסון. משרד הבריאות מאשר שימוש בתרופות במדינות מוכרות. ישראל היא מדינה מוכרת, לצורך מתן האישור, ישנה תרופות רבות שנרשמות ברשויות שונות וברשויות אחרות, לא נרשמות, ובזאת בהתאם לשיקול החברה. בנוגע לנושא השאילתה, מדובר בחברה ישראלית. כמו שאמרנו במכון ויצמן, אשר מייצרת בישראל. לפיכך היא זכאית לפנות לרישום בארץ, אין תנאי מחייב את משרד הבריאות לרשום תכשירים שאושרו על ידי FDA או EMA. בהתקיים תנאי כזה, לא היו נרשמים בישראל תכשירים חשובים, בטוחים, יעילים ואיכותיים, ומגוון תכשירים אשר מצמצם באופן ניכר, ומגוון התכשירים היה מצמצם באופן ניכר, גם ה-FDA מכיר בניסויים שנעשים בישראל ולהפך. שימי לב למשפט הזה. גם ה-FDA מכיר בניסויים שנעשים בישראל. זאת אומרת, זה ניסוי. הוא מודה שזה ניסוי, והוא אומר, מכיוון שזה יוצא בארץ, אז זה מותר לנו. זה מה שהוא אומר.
הוא כאילו הוא לא ענה קודם כל על שום...
לא, הוא בעצם מודה פה.
הוא מודה
שזה לא קיבל אישור FDA, ולא EMA, אבל הוא אומר, אבל מותר לי כזה חברה ישראלית. אני שאלתי, כאילו, אני, תגיד, אתה נורמלי? זה הנכדים שלך? זה הנכדים שאתה מסכן פה במשהו שאתה לא מכיר?
הוא לא חיסן אותם.
כן? זה לא שלך, זה שלנו. מה אתה מסכן את הילדים שלנו? על סמך מה? חתיכת...
לא יודעת מה יהיה עם הדבר הזה.
ההחלטה אם לפנות ולרשום ברישום רגולטרי כזו או אחרת היא של החברה עצמה. לעמדת משרד הבריאות, החיסון יכול היה להיות משווק בכל קופת החולים.
זהו?
רגע.
אוקיי.
רגע.
כן.
לעמדת משרד הבריאות, החיסון... כן,
זה עמדתו. לא, וההמשך?
כן. 3. משרד הבריאות אינו מפרסם פרוטוקולים, זה לגבי הפרוטוקול שביקשתי, שישאר את החיסון, שנעלם. אינם מפרסם פרוטוקולים של ועדות, אלא את החלטות של הוועדה, וזאת בשל העובדה כי בוועדה עלולים לעלות סודות מסחריים של תהליכי ייצור שלא ניתן לחלוק עם הציבור. תשימו לב, ילדים נפטרו מהחיסון הזה. אלפים נפגעו, הפכו לאוטיסטים, פרקוסים, בעיות קשב וריכוז, קשות מאוד, בעיות בגפיים, בעיות במעיים.
משפחות התפרקו.
התפרקו ונהרסו, הוא מדבר פה, הסודות מסחריים. זה שיקול דעת של מי שעשה
הבריאות. אז רגע, הגוף של הבנים שלי, זה חלק מסוד מסחרי בעצם, והגוף של הילד שלך.
לא, מה שהוא אומר זה מה שיותר גרוע. גם אם נפגעו הילדים, אנחנו לא נחשוף בפניכם את הפרוטוקול, יש פה סודות מסחריים. בוא נעתה, כאילו.
הילדים שלך. כן. כמו שעכשיו עם הקורונה. זה איזשהו סוד שמושחר ל-30 שנה.
עכשיו, מה הוא כותב פה? החיסון הותר לשימוש מיד עם תיקון הליקויים בספטמבר 2015. שקר. גן שר הבריאות משקר. אנחנו היינו, ואנחנו בדקנו, ואנחנו שאלנו, ואנחנו חיפשנו. למה? כי רצינו להכין את הרמדי הזה. ולא הצלחנו למצוא את החיסון בשום מקום, הוא משקר פה. ואגב, שים לב למונח הזה. תיקון הליקויים? מה תיקנת? איזה ליקויים?
את הבקבוקים? את הסדקים? שם סלוטאפ? מה הוא שם? טיפקס?
אולי הוא תיקן את החיסון עצמו שגרם לבעיות, ואז החזיר אותו למדף?
צריך רק להחריב את חברת סייביבק ברחובות.
הנה, הרב יעקב ליצמן.
הרב.
חבר כנסת, סגן שר הבריאות.
מספיק עם הרבנים, אני לא מאמינה, אני אומרת לך...
לא, בוא לא נחליל. בוא לא נכליל.
אל תגיד לי רב, אל תגיד לי זה.
לא,
הבן אדם מכר את הילדים שלי
לגמרי.
ושל חצי מדינה.
לגמרי.
ובעצם נעלם גם מהרדאר. איפה הוא? איפה הוא?
כן, שאלה טובה.
מי שומר עליו? מי מגן עליו?
כן. טוב, אנחנו ההורים הקמנו קבוצה. אני הצטרפתי לקבוצה שזה כבר 1,000 אנשים.
כן. היום אנחנו קרוב ל-30... ובדף 10,000, 40,000 הורים, זה לא מספיק, כי יש 500,000 ילדים שנפגעו פה.
כן.
וככל שהם ידעו יותר מהר את מה שקרה, ככה הם יצילו את הילדים שלהם מהניסוי שקורה עכשיו של הקורונה.
כן. אני רוצה להגיד לכם, תקרא בטח גם לנורית, אני כל יום פוגש אנשים באקראי, מישהו איתי בעבודה, פתאום אני שומע את המילה אפילפסיה. חבר, בכלל, כאילו, אני בא ואני אומר, תגיד, מה
אתה עכשיו? שנתון.
כן. אז הוא אומר לי, לא, לבא שלי שיפלס, אני אומר, תביא את הפיקס חיסוני, ותוך שנייה אתה בודק, בום.
כן, כן, כן.
ו...
אין פה פספוסים.
כן, מי שבגן ילדים.
מכיתה א' עד כיתה ו', זה סייביבק.
כן.
וכל המערך, מנתניה ועד אלת, כאילו, אין פה כבר יותר מה לחשוב, זה לא קרה לי. זה קרה.
כן.
אם יש לך ילד בכיתה א', עד כיתה ו', קיבל סייבי.
כן, אז מה שאנחנו מציגים פה בעצם זה את עורך דין אהוב התיכו, שהיא פנינו אליה בזמנו, לתביעה ייצוגית, בשם כל מי שחוסן,
נכון.
בשם 428 אלף תינוקות שחוסנו, כולם חלק מהתביעה הזאת, שתבינו באופן אוטומטי, כולם חלק מהתביעה, בדיוק כמו שיש איזה מוצר, נניח, לשיער של נשים שפגע במישהי, ויש תביעה ייצוגית, אז כל מי שיש לו קבלה חשבונית של קנייה, היא חלק מהתביעה הזאת באופן אוטומטי, תקבל פיצוי, גם אתם לא צריכים לעשות פעולה אקטיבית, אתם באופן אוטומטי חלק מהאנשים שאמורים לקבל פיצוי, לצערנו הוא לא יהיה גדול, אבל אנחנו מקווים לפחות שהצדק יצא לאור, שתהיה הכרה ושיקחו את האנשים האלה שאחראים על הדבר הזה, וישים אותם מאחורי סורג ובריח, כיאה להם בתור אנשים, בלי צלם אנוש. ואיך אפשר לקחת תינוקות, ולהזריק להם חומר ניסיוני כזה, ולפגוע בהם, ואחרי זה גם להעלים, ולהסתיר את העדויות, ולשקר.
אנחנו כאילו טובעים בתוך השקר הזה, אני...
וכל ערוצי התקשורת, אתם עלובים, אתם בזויים, אתם נבלות, אתם ערב רב, אתם וכל הממסד הזה, תחת ממשלת ישראל, תחת כנסת ישראל. אני רוצה להגיד לכם שנפגשתי עם חברות כנסת, לא מעט, במסע הזה של הפצת האמת.
עזרו לך?
זה פשוט, אף אחד לא מבינה כלום בחיסונים. כלום. והם אומרות לי, תקשיב, עוד, זה ממש מינורי. כמות הנפגעים היא מינורית. זה אחד למיליון, כמו שלימדו אותם. חברות התרופות אמרו בארצות הברית 1 למיליון, משרד הבריאות אמר להם פה זה 1 למיליון, באמת 1 למיליון, אמרת, אתה יודעת מה? אני אביא לך את כולם לפה, לא הכנסת. בואי תראי שזה לא 1 למיליון. ואם זה 1 למיליון, אמרתי לה, יש לו 8 מיליון תושבים, אז היו תיאורטית 8 ילדים נפגעים. מחבק את זה. אמרת, תקשיבי, מדובר פה בעשרות אלפי ילדים, ואם נביא אותם כולם לכנסת, אתם לא תצאו מזה.
זה חייב להתפוצץ.
אמרתי להם, אני רוצה להביא את קבוצת הרופאים. ולתות לכם מצגת ולהסביר לכם איך החיסונים פוגעים. אז אומרת לי, עוד זה לא ניתן.
זה בכלל לא מעניין אותם.
לא, אבל זה לא, גם לא ניתן. אמרתי, תקשיב, זה לא עובד ככה. אמרתי, איך זה עובד? אמרתי, תקשיב, שאנחנו רוצים לאשר חיסון, כמו חיסון החצבת בזמנו וכל מיני כאלה, אז אנחנו עושים דיון, אני אזמין אותך לדיון, אני מבטיחה, אני אזמין אותך לדיון. אמרת, כמה זמן יהיה לי לדבר? לי או לרופאים שיבוא איתי? אמר לי, שתי דקות. אתה לא מצליח לפתוח את המצגת, עבור שתי דקות. אמר לי, זה הזמן.
זה הזמן.
אז הבנתי שבמקום הזה, שמחליטים בו החלטות כאלה חשובות, הרות גורל על כולנו, אין צדק.
אין צדק.
האם את מבינה משהו בחיסונים? לא, אני חושב שזה אחד למיליון.
אין צדק.
וככה כולם, אף אחד מחברי הכנסת, ולמה אני אומר את הדברים? כי כשהם רצו, לפני הקורונה, הם רצו לחייב תלמידים להיכנס לבית ספר, עם פיקס חיסונים, שהרי שהם חוסנו בחיסון החצבת. הם קראו לזה מחלה מסוכנת, והם עשו כזה תררם בכל, והם ניסו להוביל לחיסון בכפייה לחצבת לכל הילדים, תוך הצגת פיקס חיסונים לכל בתי הספר. ברוך השם שמהקדוש ברוך הוא, אף הממשלה עם כל האנשים, ארבעה חברי כנסת ניסו להוביל את החוק הזה.
אבל חלק מהם חזרו, מרב בן ארי, כאילו...
היא עוד לא חברת כנסת, היא...
היא סוג של מציסה.
כן.
כן.
היא מנסה לחזור.
היא את התרגיל.
אבל הם ניסו, ממש ניסו כבר אז, לעשות את החיסונים בכפייה. שוב...
זה ממש בוער בהם, החיסונים בכפייה, ולתפוס אותנו, ולשים עלינו ידיים. אני אומרת לכם, כאילו, זה לא יקרה.
הבעיה שלי, ש-120
בחוקים... זה לא יקרה במשמרת שלנו.
את תדעי לך שבקריאה הראשונה... 116 מתוך 116 חברי כנסת שנכחו במליאה בקריאה ראשונה הצביעו בעד חוק חובת חיסונים של חצבת. למזלנו הכנסת התפזרה וזה לא המשיך, אבל תראי כמה, ואתם רואים, בוא, אתם מקבלים, אתם הולכים להצביע ואתם לא מבינים בכלל מה אתם מצביעים. אתם לא מבינים כלום בחיסונים. וכשאנחנו באים ללמד אתכם, אין לכם זמן ללמוד, אתם רואים, תשמע, יש לך שתי דקות.
רק מי שנכווה יכול בעצם ללמד אותך.
אנחנו במצב שיש לנו באמת מדינה חשוכה.
כן, מדינה חשוכה.
אז זהו, חבר'ה, תראו, אנחנו פה...
תחזיר לי את האנרגיות ש... עוד. תבטיח לי. שבכל הוויז'נים שראית, האנשים הטובים ניצחו את הרעים, האנשים של האור ניצחו את החושך, כי אני אגיד לך מה אני מרגישה, אני מרגישה ואני נשבעת לך. אם אנחנו מנצחים את זה פה בישראל, אנחנו ממוטטים את כל העולם. ואם זה מה שכתוב, מכתוב, ואם משהו לא כתוב, לא מכתוב, אנשים חייבים לקבל כוחות על אומץ, ביטחון, בעצמם קודם כל, בגוף שלהם, באלה שמדברים איתם באותו התדר, אנשים יעזבו, חברים יעזבו, משפחה, אתה רואה שמשפחות מתפרקות, אתם צריכים להיות כמו ברזל, כמו סלע יצוק, ואני מאמינה שבסוף אנחנו נעבור את זה, כשידנו על העליונה.
לגמרי על העליונה, תקשיבי, שני דברים עובדים פה במקביל, וצריך להסתכל עליהם באמת בעיניים מפוקחות. א', מה שדיברנו, התחלנו את המאבק הזה,
אפרוחים.
ממש.
ממש.
קטנים, חלשים, רוב הציבור לא יודע כלום, רוב הציבור לא יודע, וגם לא יודע לשאול, ומנצלים את הבורות של הציבור כדי להמשיך לחסן אותם, וכמות האנשים שאמרו, אני לא מוכן להתחסן, הייתה לא גדולה. היינו בבעיה גדולה מאוד, אם היינו נכנסים לקטע של הקורונה, ונשארים אותו מיעוט, היו באמת שמים אותנו בכלא. יש להם בעיה. הם בעצמם הגדירו אותנו כמיליון. אנחנו הרבה יותר ממיליון. כשהגיע הבוסטר, והם עשו אליו תרם, פרופסורים בטלוויזיה, והבוסטר. 2,300,000 הצטרפו אלינו ואמרו, אני לא מוכן להתחסן בבוסטר. כן? וזה המון. 2,300,000 מתוך השישה מיליון כמעט שהתחסנו.
בתקווה שהם לא נפגעו כבר.
נכון. אבל זה עדיין התעוררות. היום אנחנו יודעים ש-4.6 מיליון בלי תו ירוק, זאת אומרת, לא רוצים להתחסן יותר קדימה, ולא מקבלים את התו ירוק. 85% מההורים לא מוכנים לחסן את הילדים, והרבה אנשים אמרו לי, תשמע, אני התחסנתי, אבל אלה שלא
התחסנתי. הם נחלו כישלון חרוץ.
אז הם בהתרסקות, ולכן הם משתוללים כרגע.
הם יכולים להשתולל.
אז זה קודם כל ברמה המופשטת של איפה אנחנו עומדים, אנחנו ככה בעקומה תירינורית התחלנו, אנחנו ככה. אנחנו אלופים, הם המסכנים, ואנחנו תכף מרסקים אותם.
שלא יארס לנו, אבל זה מה שצריך. פשוט כמו באמת, כמו צבא, לשמור אחד על השני, כמו גוש אחד, ולהיות, נו, בוא נגיד את זה, להיות עם ביצים מול הדבר הזה, ולא לפחד, בעיקר לא לפחד, לא להקשיב לחדשות, כל הבולשיט נמצא שם, כל השקרים, כל המנהלים הגדולים של חברות הפארמה, נמצאים בתוך מערכת החדשות. וואו, אין מה להקשיב להם, אפשר לספוג את המידע מכל מיני מקומות ברשת.
כשאני באמת הפגשתי עם הרב יובל הכהן שרוב, ודיברתי איתו
מדהים.
כן, הוא באמת מדהים. אז הוא אמר לי, תקשיב עוד. כן, כשאני הפגשתי עם הרב יובל הכהן שרוב,
ונסיים.
כן, אנחנו לקראת סיום. אז שאלתי אותו, תגיד, מה קורה פה? אז הוא אמר לי, תקשיב, זה בעצם מלחמת גוג ומגוג. כשאנחנו מנסים, אנשים שמנסים להגיד את האמת הם המיעוט, ואלה שמשתיקים אותנו ורואים את השקר הם הרוב, והדרך היחידה להפסיק את המגפה הזאת, לדבריו, ואני מסכים איתו ב-100%, היא א', לכבות את הטלוויזיה.
קיביתי.
עוד כל ערוצי המדיה.
קיביתי.
אינטרנט, רדיו, עיתונות כתובה והכל. א', תחבו, ואתה תלכו להיבדק. והמגפה תעצר ככה. כי כל המגפה הזאת בנויה על, מעל, על חולים מאומתים. אני עשיתי פוסט השבוע וכתבתי, מה זה חולה מאומת? זה בריא משוקר. זאת אומרת, אתה לא באמת חולה בקיר.
כן, הבן שלי, אחד מהבנים שלי, מהתאומים בבית, כבר שבועיים, בגלל מורה מחוסנת מאומתת.
אני רוצה להגיד לך,
הילד
שכל מי שמדבר איתי, כל הילדים בבתים.
כל הילדים בבתים.
חצי מדינה בבתים,
כן.
בעקבות הדבר הזה. ורק לסיום אני אגיד לך, שברמה הרוחנית וברמה הדתית, זה מוחלט לגמרי, כל מה שקורה פה היה אמור לקרוא. הרמב״ם אומר שאנחנו נגיע כמו בגרעין ששמים אותו באדם ומגיע לשיא הריקבון לפני שצומחת גאולה, אנחנו מגיעים לשיא הריקבון. אנחנו במקום באמת הכי חשוב.
לגמרי.
אי אפשר להכיל אותו, אי אפשר להקל אותו בכלל. גם אי אפשר להקל את הטמטום של האנשים שכאילו אומרים, תזריק לי, תזריק לי, בלי, 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 בלי לראות את כל
הטמטום. הם לא מודעים עוד, הם לא מודעים לתמונות.
הם עיוורים, הם פשוט עיוורים. אני אמרתי שהסימנים, את יודעת, תמיד אומרים, הכתובת הייתה על הקיר, אני אומר, לא רק הכתובת הייתה על הקיר, אלא באורות מעבבים, בצבעונים, ומכל הכיוונים, בכל הקירות, ועדיין לא ראיתם את זה. אז אני יודע מתוך הנבואות, אני עשיתי איזה שידורים.
אני מקווה שבשידור שלנו אנחנו נתחיל להעיר ניצנים, לאט לאט. כל אחד יתעורר בזמנו, אבל העיקר שיתעורר.
כן, כתוב בנבואות עצמם שהאמת תיעדר מן הארץ, תיעדר בעין. אנחנו רואים שאנחנו פה, אנשים שאומרים את האמת, היא בקושי נאמרת והשקר מופץ. כתוב שאנשים אנשי האמת יהיו נרדפים ומגונים על ידי השלטון. כתוב דברים שאת פשוט, אני...
וואי, שביתי על זה לבד, נתחק קצת...
יש לי רב שבארצות הברית שאנחנו חברים עכשיו טובים, עשיתי אותו גם שידור, רב ינון קלזן, הוא אלוף האלופים, וכשראיתי את השידור שלו על עקבות משיח, עקבות משיח, עקבות משיח, אני התעלפתי. אמרתי, בוא נעד, זה הכל פה, זה הכל פה, ודיברנו, עשינו שידור מאלף על זה, וזה באמת גדול יותר מכולנו, זאת האמת המוחלטת, ואנחנו... ותקשיבי, זה לא שאלה של אולי, אנחנו ננצח, נמגר את החושך ואת הרשע, ואנחנו נהיה פה הרבה יותר מתוקנים מה שהיינו לפני הפייק מגפה הזאת.
אמן, שנצליח לרפא את הילדים גם.
כן. אני רוצה להודות לנורית, שהייתה אתם בשידור הזה. מדהימה.
נהניתי מכל רגע.
מדהימה, באמת. אני רוצה להודות לנורית על הפעילות, השליחות שלה.
אינסופית.
על השליחות כן. שלה, באמת.
24-7.
הקריבה את כל מה שאפשר להקריב.
כן.
אולי גם כולל את הזוגיות שלה בקטע הזה, ובאמת, גם. כנראה שאי אפשר לעצור את זה. זה חזק מאיתנו.
נכון.
זה גבוה מאיתנו. זה כנראה משמיים. ואני רוצה להגיד לנורית תודה בשם הורים רבים, על הפעילות הגדולה שאת עושה, ועל מה שאת מקריבה. והמלחמה הזאת שלנו,
לגמרי.
היא לא סתם, היא מלחמה של אנשי האור, בחושך.
אתה לא נלחם בשביל עצמך, רק אתה כאילו נלחם בשביל
כולם. בעזרת השם, באמצעות אנשים כמו נורית וכמו רבים אחרים שנלחמים יום ולילה, אנחנו ננצח.
אמן.
תודה רבה נורית שבאת פה, תרוצי לדייט שלך.
אני כבר מאחרת.
היא מאחרת לדייט שלה?
כן.
וזה שהתחבקנו, אל תכעס, רק אנחנו לא באמת בצימר גם, אנחנו פה.
אנחנו לא בצימר, אנחנו בצימר.
זהו, חבר'ה, תודה רבה שצפיתם, אנחנו מקווים שתפיצו את הסרטון הזה, חשוב שכמה שיותר אנשים, שהילדים שלהם אוטיסטים, והם לא מבינים אפילו למה, שהילדים שלהם עם אפילפסיה, הם לא מבינים אפילו למה, עם עיכוב שפתי, עיכוב גדילה, עם בעיות בגפיים, עם אלף ואחד בעיות, שהם לא מבינים איפה זה בא, שיבדקו את הבדיקה חיסונים, יראו אם קיבלו חיסון שכתוב סייביבק.
יקבלו תשובה.
ויראו פה את השידור הזה, והצטרפו לקבוצה של החיסון הפגום, ויבינו שמישהו במזיד פגע בילדים שלנו, והתפקיד שלנו להגן עליהם וללחם. תודה רבה לכולם, שלכם סוף שבוע נעים, ואנחנו נתראה בהמשך.